שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
ואנחנו בפרשת, בעצם פרשיות מחוברות, מטות מסעי.
אכן.
וכדי שנספיק כמה שיותר, בואו נתחיל בעניין של נדרים. אדם נודר נדר, אנחנו בגלל זה אומרים בלי נדר. אבל אנחנו למדים מתוך העזרות והחמרות שהמקרא, שהתורה מבהירה, שנדר אולי הוא לא דבר כל כך רצוי.
תראה, בין רצוי, בין לא רצוי, הנדר הוא דבר נפלא. כלומר, היכולת של האדם להתחייב בדיבורו על מצוות נוספות שהתורה לא ציפתה עליהן. בעצם האדם מארגן לעצמו איזה מין דת פרטית משלו.
נדר.
הייתי אומר, אפילו יכול גם להקל. למשל, יש אפשרות, אני רוצה לא לפרסם את זה לצופים כדי שהוא לעשות בזה שימוש לא לטובה, אבל אם אדם נודר מן התפילין, אסור לו להניח תפילין. אם אדם נודר מלולב, אסור לו ליטול לולב. כלומר, יש גם צד של אפשרות של ביטול מצוות עשה, יש גם אפשרות להוסיף מצוות עשה או מצוות לא תעשה. זאת אומרת, אדם יכול לארגן מכוח דיבורו בלבד את עולם הקודש שלו מחדש. והייתי אומר, זו עוצמה אדירה שמופיע דווקא בפרשה של היציאה מן המדבר. כשאתה נכנס לארץ ישראל, פתאום הדיבור שלנו מקבל משמעות, הפה שלנו נפתח, והוא שותף לנצילת התורה.
כי בעצם חוזרים לבראשית, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם.
הקדוש ברוך הוא מדבר, ועכשיו אנחנו מדברים, יפה מאוד.
אנחנו יוצרים את המציאות.
בדיוק.
אבל אתה רואה, באמצעות באמת, כשהתורה כל כך מחמירה ומזהירה ומדקדקת בנושא הנדר, שיש פה איזושהי בעיה עם הנדר, זה לא דבר של מה בכך.
כן, ודאי. כלומר, זה שאדם מוסיף על עצמו איסורים, איך אומר התלמוד הירושלמי, לא דייך מה שעשרה תורה, שאתה אוסר על עצמך.
אתה אקיד בהסלח לי, כאילו מה, אתה מוסיף על עצמך.
אלא
שלנדור
בשעת צרה, יש לזה מקום וכדומה, כן.
כאילו הנדר בדרך כלל בא בשעה של קושי פסיכולוגי, קושי של האדם, קושי נפשי של האדם. האדם בעצם אומר, אני, אם זה יהיה כך, אני אעשה את זה ככה וכך, כדי ש...
כן.
בעצם בנדר אולי...
הוא מנסה לכפות משהו.
כן, הוא מנסה לכפות על המציאות איזושהי לטובתו באמצעות הנדר. הוא אומר, אני, אם יקרה דבר ככה וככה, ואני אעשה ככה וככה, אז זה יקרה. אז...
או שהוא בא לגדור את עצמו, כלומר, יש לו יצרים, הוא אומר, אם הקשל ביצר הרע, הרי אני מתחייב כך וכך. ולפעמים הצורך לשלם, זה גם מרתיע את האדם.
והנדר, איפה הוא, בכל זאת, הנה, נאמר, תראה, כבר בדיבור היומיומי שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו אומרים בלי נדר.
כן.
זאת אומרת, יש לו משמעות
יומיומית. כלומר, אנחנו בתקופה של ירידה, לעומת התקופה המקראית, שאז הדיבור היה דבר מאוד מאוד רציני, ואנחנו בתקופה של נגזרת של הדיבור האמיתי. כלומר, משהו התמסמס, משהו ידלדל. לכן אנחנו אומרים...
וזה גם תירוץ בעצם. היום, הבלי נדר, הוא גם סוג של תירוץ.
כן, אבל הדבר הנפלא זה התרת הנדרים. אתה יודע, התרת נדרים זה דבר נפלא. שאנחנו צריכים פה לעשות איזה מין מחקר פסיכולוגי, מה הייתה כוונתו של האדם בשעה שהוא נדר. האם אתה התכוונת כך או התכוונת כך? בעצם איזה מין חפירה.
זה עושה הרב.
כן, הרב שבא להתיר את הנדר, צריך למצוא פתח לנדר אצל הנודר. וזה דבר מאוד מעניין, שאתה צריך להכיר בדיוק את נפשו של הנודר. לא בכדי, הכתוב אומר, דבר אל ראשי המטות. אם אתה לא מהמשפחה אפילו של הנודר, אתה לא תבין אם הנדר היה רציני או לא.
כלומר, הרב יכול לתת לי סוג של דוגמה לשיג ושיח כזה עם נודר? מה?
למשל, אדם אומר שהוא נודר מן הנודלס. הוא לא רוצה לאכול יותר יטריות כאלה, ואמרו לו שזה מזיק לבריאות שלו וכו'. אז כדי לחזק את עצמו, הוא נדר. רק מה, הוא לא יודע שחמותו בדיוק הביאה לו עכשיו צלחת חמה, והנה בשבילך אני הכנתי. אז אפשר להגיד... לו ידעת שחמותך הייתה אמורה להביא לכך צלחת כזו, היית נודר? בוודאי שלא, מה, אני צריך להסתבך. אז אומרים, טוב, אז אם ככה, זה לא היה כלול בכוונתך, אם כן, אנחנו מבטלים לגמרי את הנדר.
ודאי, ולכל אחד ואחד מאיתנו, כמובן שאמור יום כיפור, שבו אנחנו...
כן, אנחנו מחפשים איזה דרך להתיר.
כי מה, כי אנחנו, כי אדם גם בלי משים, אמנם אנחנו לא בדור, שוב, של הדיבור, יש את המשמעות, אבל מבלי משים, אדם בעצם... ביום יום נודר נדרים בלי לשאת...
בדיוק, כן, התחייבויות וכדומה, זאת אומרת...
כל התחייבות היא בעצם סוג של נדר, שאני אומר למישהו, אחי, אני בא אליך מחר ואני מביא לך ככה...
אם יש בזה צד של מצווה, כן, למשל, אם אדם אומר, נשקים ונשנה פרק זה, בוא נלמד ביחד משניות. ובדיוק לא יצא, כן, בדיוק.
אז זה בעצם כאילו, נדרתי נדר ולא קיימתי?
בוודאי, בוודאי.
וצריך מאוד מאוד להיזהר, אתה אומר, נשקים מחר בלי נדר.
בדיוק. לא, אתה יודע, פעם שמעתי מישהו מחוץ לארץ שלא ידע עברית, הוא שמע אותי אומר בלי נהדר, אמר, רגע, אני מכיר את זה מהילדות שלי, כשהיינו אומרים בלי נהדר, זה היה כדי להגיד שאנחנו לא מתכוונים לקיים.
זה מה ששאלתי, זה מה ששאלתי, האם לא, מתוך, קודם כל, הנהדר הראשוני היה להפך,
לסייג את זה,
לגדר ולקיים את עצמך, אבל היום שחלקנו הגדול משתמשים בבלי נהדר, זה מתוך מראש לסייג ולומר לאדם, אדם מזמין.
תדע לך שאני לא אקיים.
כן, אני אומר לך, תבוא לחתונה. בלי נדר אני אגיע. הוא כבר יודע שאתה לא תגיע.
בוודאי, בוודאי. אבל זה בגלל, אפשר לומר, הזולות של הקודש אצלנו. הזולות של הדיבור אצלנו.
זאת אומרת, עדיף היה אומר האדם שמזמין אותה, אומר,
אני לא אבוא.
אני לא אבוא.
בדיוק.
מצד האמת. כי מצד זה להשתמש בנדר למקום ה... הלא נכון. בפרשה אנחנו מדברים מלחמת מדיין, ומיד אחריה חלוקת השלל. ויש מי שמקשר בין חלוקת השלל והגעלת כלים והכשרתם.
שים לב, חלוקת השלל היא מאוד מעניינת. כלומר, עם כל האכזריות הנוראה של המלחמה הזאת, שאפילו במונחים מודרניים מאוד קשה לתפוס, איך התורה נתנה מקום לכזאת מלחמה. אבל מלחמת ענישה על דבר שהוא עקרוני מאוד, ההחטאה של עם ישראל, אנחנו רואים שיש פירוט של מספר הכבשים, מספר העיזים, מספר השברים, מספר העבדים שנלקחו משם. אם תשים לב, מדובר בדיוק במספר, זה מקביל למספר מספרם של בני ישראל, כשכל אחד צריך להביא כבש בעצם במסגרת קורבן התמיד של כל יום, ותשים לב שזה בערך מתאים גם למספר השברים והיילים וכולי שמוקרבים במהלך שנה אחת. כאילו השלל בא תחת נשמות ישראל. כאילו עם ישראל לוקח שלל, בגלל שאחר כך מהשלל הזה הוא מביא קורבנות אל השם. ויש פה איזה מין עילוי של המציאות, אפילו של מדיין. הרי מדיין מתועבת, הם הכתיעו אותנו וכו'. בסוף לוקחים ממדיין ולוקחים את הבנות שלהם ומתחתנים איתם, אך היו לכם. אז אומר רשי, אך היו לכם שאפשר להתחתן איתן. דווקא אותן בנות מדיין המתועבות פתאום הופכות להיות נושא של עילוי הקודש. פה אתה רואה את הרעיון הקבלי של העלאת הניצוצות מתוך הקליפות. אותו דבר בהגעלת הכלים. אתה לוקח את גאולי מדיין, אותם כלים שהשתמשו בהם כדי לבשל חזיר, כדי לבשל גמל, ואתה אומר, עכשיו הכלים האלה ישמשו במטבח שלי, לכבוד שבת.
במטבח כשר.
במטבח כשר, וחלק מזה ילך למקדש. כלומר, יש כאן רמז לזה שערכים אינם נפסלים באופן מוחלט אף פעם. מכל תרבות, אפילו היותר ירודה, יש ניצוצות של קודש שצריך לדעת להעל.
שאפשר להגעיל, שאפשר להכשיר, שאפשר בסופו של דבר... מה שרבי מאיר אמר,
תוכו אכל, קליפתו זרק.
מה שאתה אומר בעצם, היחס שלה, של התורה לשלל, שלל של מלחמה, הוא יחס, בעצם אתה אומר, זה לא יחס אינסטרומנטלי, אוקיי, אתה לוקח מה שאתה צריך ומגדיל את, את העדרים שלך, אלא את השלל יש לו...
יסוד בקודש.
משמעות דתית, כלומר, אתה לא לוקח לעצמך...
וינקת חלב גויים, ושוד מלאכים תינקי. ואפשר לומר שהשלל הוא בכל מיני מדרגות. כלומר, בימי המלחמה זה השלל כפשוטו. כשמדובר במפגש בתרבויות, אז זה השלל הרוחני.
כי היום, בתפיסה שלנו, שלל זה דבר נורא והיום. כלומר, בתפיסה המערבית המקובלת, אתה לא עושה מלחמה ולוקח שלל. אתה לא תוקף מקור וגונב מהאנשים.
ופה... לא, אתה גונב באופן אישי. כלומר, אחת ההצדקות של המלחמה זה הצדקה הכלכלית. וברור ששמע, השלל מחולק מכוח רשויות המדינה. משה ואהרון ופנחס וכל הזקנים, הם עסוקים בדבר הזה.
אנחנו אחר כך בספר יהושע, כמובן רואים מה קורה כשמישהו לא עושה את זה על פי הצו. ובהמשך הפרשה, אנחנו מגיעים לסוגיה שבעיניי יש לה משמעות, לא רק, לא בעיניי, אני קטן, אלא בעיני חכמי התלמוד, יש לה משמעות שבעצם ממשיכה עד עצם היום הזה. גד ורובן, בני גד ורובן, בני שבטי גד ורובן, מבקשים להישאר בעבר הירדן המזרחי. הם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. ונדמה אולי שהם בעצם מכוננים את הרעיון של גלות. אמנם זה גלות מאוד מאוד קרובה לארץ ישראל, אבל הם מבקשים לכונן לעצמם את המרכז מחוץ כן, לנחלת מאוד... האבות.
כן, מאוד מעניין היוזמה הזאת. היא יוזמה עם מניע כלכלי מלכתחילה. וזה בא לומר שכיוון שעם ישראל נהיה מאוד עשיר, אז הוא צריך לפתח איזה מין הקרנה מסביב לארץ כנען. הרי בואו נשאל את עצמנו, מה היה קורה אלמלא שבני גד ובני ראובן ביקשו לשבת בעבר הירדן המזרחי? מה קורה לבר הירדן המזרחי? הוא היה נשאר ריק מתושבים. הרי אחרי חיסלנו, אפשר לומר, את בני, את שבטי סיחון ואוג, את הממלכות של סיחון ואוג, אז בעצם היה נשאר מרחב ריק. ואם אתה שם לב על המפה של ארץ ישראל, מצד מערב יש ים, מצד דרום מדבר, מצד צפון יער הלבנון, שהיה בלתי מיושב באותם הימים, ומצד מזרח היה נשאר, נשארת איזו רצועה ריקה. ואז היה נוצר איזה ניתוק מוחלט, אפשר לומר, של עם ישראל מכל האנושות. ודווקא בני גד ובני ראובן באים למלא איזשהו חלל שקושר אותם, מוצר רצף טריטוריאלי עם עמון, מואב, אדום וארם, הממלכות הקטנות שמסביב. וזה בעצם יוצר את...
בעצם ממלכות החיות.
בדיוק, זה יוצר את היסוד האוניברסלי. הקשר עם העולם.
אז הגולה, אם אני הולך בהיגיון, של, בהיגיון שלך, אז הגולה היא סוג של הקשר היהודי עם העולם, אבל הגולה משתלטת
אבל
עלינו.
אבל זו, אז זו האופציה השלילית. האופציה השלילית היא שזה על ידי פיזור של עם ישראל בין העמים. הייתה בעצם יוזמה של בני גד ובני ראובן ליצור את היתרונות של הגלות בסמוך לארץ ישראל. גולה ידידותית, גולה ליד הבית. ולכן, אתה שים לב, ראשי תיבות, גד, ראובן, גר. הגר הוא בעצם חוליית הקשר בין ישראל לבין העמים. אז יש גם שבטים שרצו להיות הגר הזה,
אבל רוצה להקשות, שקושר בין ישראל לבין העמים. אני רוצה להקשות. הרי יכול להיות שאם בני גד וראובן, אמנם הם באים לשתף פעולה במלחמה של בני ישראל, זה נגיע לזה מאוחר יותר, אבל עדיין, עם ישראל בתקופת ההתנחלות לא מצליח לכבוש את כל נחלותיו. כמו כל רצועת החוף נשארת בידיים פלישתיות. אנחנו יודעים שבני דן צריכים להגר צפונה בגלל שהם לא יכולים לתפוס את גוש דן. יכול להיות שאם בני גד וראובן היו צריכים לתפוס נחלות במקום המיועד להם, אז יכול להיות שהיה אפשר לגרש את גורי הים.
שוב אנחנו חוזרים ליסוד שבו עסקנו לגבי פטירתו של משה בטרם עת. בעצם גם משה לא נכנס לארץ, לא רק בני גד ובני ראובן לא נכנסו, אלא משה גם כן לא נכנס, והוא קבור בנחלת גד על גבול ראובן. כלומר, יש איזה מין שותפות גורל. אפשר לומר שאי הכניסה הזאת, שבני גד ובני ראובן, היא ביטוי לאי השלמה של ההיסטוריה. אם תסתכל בספר יחזקאל, יחזקאל רואה בדמיון הנבואי שלו את ארץ ישראל העתידית המתחלקת ל-12 שבטים, הכל בעבר הירדן המערבי. כלומר, כל הניסיון ההיסטורי של גד, ראובן, חצי שבט מנשה, בעצם הניסיון הזה לעתיד לבוא מתבטל, וכולם נכנסים. זאת אומרת שבעצם גד וראובן לא נכנסים, כי יש עדיין, אפשר לומר, היסטוריה, השלמת היסטוריה על תנאי. לא בכדי, דיני תנאים, תנאי בני גד ובני ראובן, נלמדו דווקא מהפרשה הזאת. כל דיני תנאים בתלמוד. זאת אומרת שההיסטוריה עדיין היא על תנאי. עדיין לא הצלחנו לגרש את גויי הים, זה לא במקרה. זה בגלל שאנחנו עוד לא ראויים להשלמת ההיסטוריה.
אני אומר, אולי יש פה גם עניין של, סוג של עניין פוליטי, ראובן, שהיה לכאורה אמור להיות הבכור, השבט המוביל. יודע שהוא לא השבט המוביל. כן. בעצם השבט המוביל הוא שבט יהודה,
הצעיר. אז זאת אומרת כמין אכזבה כזאת.
אז הוא אומר, אז אני בוחר למקם את המרכז
שלי. עם עוד בכור, הבכור של בני זלפה, גד.
זלפה, ומנשה, שהוא גם כן בכור, חצי המנשה, שהוא בכור שנלקח ממנו בעצם הבכורה עובדת לאפרים, הוא בעצם מקים מרכז מחוץ לארץ ישראל, ששם הוא הבכיר.
יבוא לידי ביטוי, כן, כן, בהחלט. פלגות ראובן, כן? ככה זה נקרא בשירת דבורה. כלומר, לפעמים אדם שהודח מתפקידו יודע למלא תפקיד נפלא.
ולכן אולי משה והקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אתה יודע, לא נרבה את ה... לא נרבה את ה... לא נגיד נקרא לזה השפלה, אבל פחיתות הכבוד, כי בכל זאת, השבט שהיה אמור להיות בכיר, הנה אני מאפשר...
בוא נקרא לזה תיעול.
תיעול.
תיעול הכישרונות של ראובן.
תיעול הכישרונות. אבל אני אומר, אני מסתכל על זה ואני אומר, פה מתחיל, פה בעצם מתחילה הגולה.
נחלה מבוהלת.
הרי בקיא בענייני ההבדלים בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. הנה אנחנו רואים, בזמן, אפשר להתיישב בארץ ישראל בזמן שהתלמוד הבבלי נכתב, אפשר ליצור תורת ארץ ישראל, אבל עדיין יש איזושהי אתרה לחיות בגולה, והמרכז הרוחני עובר להיות בבבל. גם היא לא רחוקה מדי מארץ ישראל, אמנם לא בקרבה של עבר הירדן המזרחי.
אל תשכח שבכל זאת היא הייתה חלוקה פוליטית בין האימפריה הרומית-ביזנטית לבין הפרסית-ססנית. זאת אומרת, בכל זאת היה קשה לעשות מעבר, להעלות את כל יהודי בבל ארץ ישראל, היה בלתי אפשרי, אבל בתקופת הגאונים, בכל זאת, שאז השלטון המוסלמי התפשט גם על בבל וגם על ארץ ישראל, היה אפשר אולי לצפות לעלייה.
אבל זה לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו רואים, קח את ההיסטוריה העכשווית שלנו. כן. הרי אין יותר מצב בטוח, לא בטוח, אבל אפשרות ליהודים לבוא להגר לארץ ישראל מאשר כיום. יהדות, ועדיין יש לך מרכז יהודי עצום, כן. גם באירופה, בוודאי בארצות הברית.
בוודאי,
והאופציה הזאת של גלות, אנחנו יודעים שהיא קיימת, אנחנו מכירים גם תפיסות תיאולוגיות יהודיות.
כן, תמיד השאלה היא, לא מה, אם מה שאתה אומר מבחינה תיאולוגית הוא נכון, כי הרי יש לנו כלל, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אלא השאלה היא תמיד, האם אתה יודע להבחן באיזו תקופה של ההיסטוריה אתה חי? האם אתה בתקופה של המדבר או בתקופה של הכניסה לארץ? ומה שנכון בתקופת המדבר מפסיק להיות נכון כשאתה בתקופה של כניסה לארץ.
ואנחנו בתקופה של כניסה לארץ. בדיוק,
זאת השאלה. זאת אומרת, אין שום ספק שאנחנו בתקופה של הכניסה לארץ. אלא שלפעמים אתה יודע, אומרים, יש ביטוי כזה שבציבור החרדי אומרים לפעמים, אנחנו בדור יתום. מה פירוש דור יתום? וכי אין לו אבות? אלא זה אבות, אבל של דור אחר. כלומר, הם חיים כאילו שמדינת ישראל לא קמה. כאילו שעדיין אנחנו פזורים תחת השלטון של האומות. ויש כאן בהחלט לימוד גדול ללמוד מהפרשיות של התורה שמראות מה קורה כשאנחנו טועים בדבר הזה. כשלמשל המרגלים טועים לגבי הבנת הזמן שהגיע, אפשר לומר.
שווה מנפשך, מה היה קורה אם כל יהדות ארצות הברית הייתה מגיעה להתיישב כאן ביהדות העולם? חלק גדול מהבעיות שלנו היו
נפטרות.
נפטרות. אנחנו רואים את זה, כמה ברכה הביאה איתה עלייה
מברית
המועצות. טוב, בוא נעבור פרשה ברשותך. היינו במטות, עכשיו אנחנו במסעי, והאיסו מי? ואנחנו, למה, למה אנחנו
זקוקים לפירוטים הללו? 42 מסעות. 42 מסעות, וגם זה מן הסתם לא כולל את כל המסעות, כי רואים שלפעמים שהמרחק כל כך גדול שברור שהיו תחנות ביניים. אז אם כן רואים שהרשימה הזאת של מסעי בני ישראל היא רשימה מכוונת. אולי אפילו המילים באות לרמוז לכל מיני דברים כאלה. פעם אני כתבתי מאמר שאני חושב שעדיין לא פורסם, על המשמעות התיאולוגית של כל המסעות האלה. אם אתה שם לב, מדובר בעצם בתיאור, הייתי אומר, סימבולי, של מבריאת העולם עד ימות המשיח. 42 זה 6 כפול 7. 7 הוא המספר של הקדושה. 6 זה המספר שמודד את הזמן, ששת ימי המעשה. כל זמן שאתה בגלות, אתה ב-6 כפול 7, אתה בממד של הזמן. כשתגיע לארץ ישראל, אתה תעבור מן הזמן אל המקום, תהפוך ל-7 כפול 7, זה 49. ובאמת יש 48 ערי לוויים, וגם המזבח בירושלים שקולט, סך הכל 49, זה המעבר מן הזמן אל המקום. עכשיו, תגיד, למשל, אתה רואה, למשל, וייסעו מרמסס. רמסס, אנחנו יודעים, זה שם מצרי של אחד הפרעונים, אבל הכתוב משתמש בו. רע, זה הריק, מסס שממוסס. כלומר, זה כאילו רמז לסוד הצמצום, שמנו הכל מתחיל. ויחנו בפי אחירות. כלומר, בסופו של דבר, וייסעו מסוכות, והקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית לפני בריאת העולם, והיה מתפלל שבניו יבנו לו בית במקום הזה. מסוכות מגיעים לאתם, מאתם לאלים. זאת אומרת, אפשר היה לעבור מנקודה לנקודה ולראות שמדובר בעצם ברמז של כל הדורות, דרך האבות, דרך שיעבוד מצרים וכדומה. אני לא חושב שאפשר כאן לפרוס את הכל.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, המסעות הללו, זה, הם אלגוריה או מטאפורה למסע.
בדיוק.
אז איפה זה מסתיים? זה מגיע עד הסוף?
זה מסתיים בערבות מואב, על ירדן יריחו.
עדיין בדרך.
ערבות מואב, מואב זה מלכות ישראל. מלך ישראל, דוד, בא ממואב. וערבות מואב זה שיש עריבות במלכות הזאת. בעצם שאומר, זה מסתיים עם מדינת ישראל, שהיא ערבות מואב.
אבל היא עדיין, עדיין בהשתלמות, עדיין
לא בהשתלמות. בהשתלמות, כן, כי התורה לא מסתיימת.
עכשיו אנחנו בעצם מגיעים, הציווי שבני ישראל, הציווי שהוא קשה, אתה יודע, שהוא לא רק מהצד האפולוגטי והצד הליברלי והאומוניסטי, הציווי להשמיד את עובדי הילדים. מדוע אין ציווי לגייר אותם בכוח? מדוע אין ציווי? שנעשה תקופות מאוחרות יותר. אמנם האדומים הם קרובים לנו, אבל בתקופת החשמונאים, גיור בכוח של כל האדומים. למה? בעצם, אני לא רוצה לומר את המילה, אבל אני אגיד אותה כדי לחדד. ג'נוסייד לעמים עובדי הכוכבים והמזלות שיושבים בארץ כנען.
תמיהני עליך. הרי מפורש בדברי חז"ל, ואפשר להראות שזה כתוב שחור על גבי לבן בספר יהושע, שנשלחו בעצם לעמי כנען שלוש אופציות. הרוצה לברוח יברח, הרוצה להשלים ישלים, הרוצה לעשות מלחמה יעשה. זאת אומרת שאנחנו רואים שהמלחמה עם כל העוצמה שלה ואפילו האכזריות שלה, היא באה על רקע של הצעה מפורשת של קבלת לפחות שבע מצוות בני נוח על ידי האוכלוסייה.
אז למה בתפיסה, אתה יודע, ההומניסטית, היהודית הומניסטית, mm-hmm. החילונית, אני יודע שיש בתי ספר חילונים לא לומדים יותר את ספר יהושע, בגלל שכביכול זה ספר הג'נוסייד היהודי.
כן, אבל אנחנו לא...
למה לא מדגש, למה אין מספיק הדגש על השלושת הצעות הללו?
למשל, מה שקרה עם בני גבעון, שהגבעונים למשל היו בעלי ברית שלנו, אף על פי שהם כנענים למהדרין.
אבל הגבעונים אנחנו אומרים שהם בעצם עושים עובדים, עושים טריק,
הם עשו טריק בגלל שהם לא...
אם הם היו באים כגבעונים ואומרים, אנחנו כנענים, ואנחנו רוצים לקבל על עצמנו שבע מצוות.
ודאי, זה מתקבל לחלוטין, כפי ש... כן, כפי שהרמב"ם כותב, וכפי שגם חז"ל רומזים שהדבר הזה כבר קרה בימי משה, מחוטב עציך עד שואב ממך, שבאו הגבעונים עוד בימי משה והציעו את עצמם, ואלה שבאו בימי משה אכן התקבלו. כן, זאת אומרת שיש איזה חלקים שלמים של ההיסטוריה שאומנם לא הודגשו בספר יהושע, בגלל שהעיקר היה לחזק את העם לקראת המלחמה, אבל מפורש הצעות כאלה היו קיימות, ולא רק בתורה שבעל פה המאוחרת התלמודית.
ומעבר לגבעונים אנחנו מכירים, עוד דוגמה למי שבעצם מסכים לקבל על עצמו.
שמעת על רחב, הזונה, נו, כן. והיא וכל משפחתה, שביריחו המשיכו להתקיים דווקא במעשה היותר, הייתי אומר, רדיקלי של כיבוש הארץ. אנחנו רואים משפחה שלמה של בני כנען שמחליטה להצטרף לעם ישראל ומתקבלת.
כלומר, זה לא ג'נוסייד אם אתה בעצם יכול לצאת ממנו באמצעי
קרוב, באמצעות... אלא שאנחנו צריכים גם להבין, כן, מה המושגים של התקופה באותם הימים, אם אתה, זה מאוד אכזרי, זה כמו חוקי הג'ונגל, אם אתה לא אוכל, אתה נאכל.
היום זה לא ככה.
היום זה כבר פחות ככה, לפחות במדינות המתורבתות, יש לך אמנות ג'נבה וכדומה. כלומר, ברור שמלחמת חורמה מוחלטת זה דבר שנשאר רק בשבטים.
ביבשת אפריקה.
ביבשת אפריקה לצערנו הרב, מה שהולך שם, ג'נוסייד שהוא דבר מעשה של יום יום. אבל בוודאי שהעולם העתיק הוא עולם אכזרי לחלוטין. זאת אומרת שהגדלות, הגדלות של התורה היא שהיא שמה אותך בתוך הג'ורה, כמו שאומרים.
אבל אוקיי, בתוך הג'ורה, אז למה לא אין את ההתעלות, כלומר, לבוא ולומר, כן, אתם נלחמים כמו עם מדיין, אבל למה אתם, אבל למה אתם מצווים להשמיד? למה אין את
הסייג
בתוך
הסייג מופיע, מי שרוצה לקרוא יכול לקרוא. כן, גם התורה אומרת, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם. הרמב"ם במורה נבוכים כבר התמודד עם הדבר הזה. הוא אומר, אל תחשוב שהשמדת עמי כנען באה מתוך אכזריות ומתוך שאיפת נקמה. כי מתוך הכוונה לתקן את העולם. הרי, איך אומר הרב קוק גם במאמרי ראייה, למי ששאל אותו על זה? הוא אומר, אלמלא האכזריות הזאת שלנו, אז תחשוב איך העולם היה נראה היום. בזכות אותה אכזריות, אנחנו בסופו של דבר הבאנו לעולם ערכי מוסר ורקות. איך אמר פעם לוינס? הדבר הגדול ביותר שיש בהשמדת עמי כנען, שזה מזעזע אותנו. עצם זה שאנחנו עוברים איזשהו זעזוע נפשי מוסרי, זה מראה שהצלחנו במשימה. זאת אומרת שהמשימה של השמדת עמי כנען מילאה את התפקיד שלה למלא את העולם בערכי מוסר.
אמר לי שהרב שח אמר פעם, בהתייחס להשמדת היהודים בשואה, אמר שהוא שמח שהוא שייך לעם של הנרצחים, ולא לעם של הרוצחים. זאת שאלה...
השאלה אם אני הייתי מזדהה עם אמירה כזאת.
לא, אני אומר, אבל אני אומר, אני לוקח, כי לוינס, אני חושב, גם אתה, ואתה בקיא בו הרבה יותר ממני, בתפיסת עולם שלו, הוא היה הומניסט ליברל, בתפיסת עולם הלא דתית שלו.
עם מודעות לתפקיד המוסרי של עם ישראל.
לא, אני לחלוטין מזדהה עם מה שאתה אומר. זה מזכיר לי, לפני מספר שבועות היה... מאמר של עמוס עוז בעיתון הארץ, בו הוא אומר שאת החמאס אי אפשר, אולי אפשר לנצח את הזרוע הצבאית, אי אפשר לנצח את הרעיון של החמאס. וחשבתי לעצמי, מה זה אי אפשר לנצח את הרעיון? איך ניצחו את הרעיון של הנאציזם? איך מה? לא באמצעות צבא, לא באמצעות הפלאב, לא באמצעות חייהם של מאות אלפי אמריקאים וצרפתים ואנגלים ורוסים. זאת אומרת, את הרוע צריך להשמיד.
כן, ודאי. כלומר, יש מי שכתב שכל חברה יכולה להפוך לדמוקרטית וליברלית. וכשלפעמים רוצים להביא דוגמה, הנה, אתה רואה, גרמניה הפכה להיות ליברלית, יפן הפכה להיות ליברלית, אבל צריך לזכור באיזה מחיר. כלומר, המחיר היה של הנחרצות הברורה של השלטון האמריקאי ובעלות הברית.
והעממים האלה מסמלים, וצריך להדגיש את זה, את הרוע המוחלט, את מי שמקריבים את הילדים שלהם.
הם אלה שהמציאו את הרעיון של הקרבת תינוקות. צריך לדעת את זה. כן, זה לא במקרה, כי אנחנו קוראים בכתוב בשלמותו, אז אנחנו רואים שהכתוב בצורה אמנם צנועה, אבל החלטית, מתערער לנו את עממי כנען בתור המושחתים שבבני אדם.
אני חושב שזה היה השורה התחתונה, זה היה מספיק חזק, ולכן אנחנו נאמר תודה רבה לצופים שלנו.
תודה רבה לכם.
דיברנו על פרשות מטות מסעב, תודה רבה לך הרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
ותעמיקו בנושא, יש ואפשר.
בהחלט.